טוב, שלום לכולם. אנחנו עסוקים בפעמים הקודמות, האחרונות, בכל מיני, הייתי אומר, מעכבי תשובה. זה העיסוק שלנו, כל מיני רבדים שיכולים ליצור איזשהו טריז במהלך התשובה, כמו למשל עקשנות, עצבות, שאיפות פרפקציוניסטיות. דיברנו על כל מיני סוגיות. ועוד פסקה בכיוון הזה, אורות התשובה, פרק ט' ז', פסקה ז'. בואו נקרא את הפסקה. כל תשובה שהיא שלמה, מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות על הנפש. מצד אחד, חרדה ויגון על החטא והרע שבתוכו, ומצד שני, ביטחון ושמחה על הטוב שאי אפשר לו שלא ימצא האדם בתוכו איזה חלק ממנו. ואפילו אם לפעמים החשבון שלו, של האדם, הוא כל כך מורפל אצלו עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, אז אפילו במצב הזה, הלא אז מה שהחרדה והיגון הם מקיפים אותו, מצד הכרת החטא והרע שבתוכו, הלא גם זה עצמו הרי יש בו טוב גדול. ולכן וצריך הוא מיד להיות שמח, בוטח ומלא עוז ועוצמה גם על הטוב הזה. עד שימצא את עצמו תמיד גם בתוך הדיכוי היותר גדול של רגשי התשובה, מלא רוח חיים וחמוש ביסוד המפעל והמעשה, ושמחת החיים והכנת ברכתם. טוב, פסקה חשובה מאוד. אז קודם כל הנקודה הראשונה, הנקודה המרכזית. כל תשובה שהיא שלמה, מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות על הנפש. אם הרב כותב כל תשובה שהיא שלמה, משמע שישנה תשובה שאיננה שלמה. זאת אומרת, תשובה שאיננה שלמה היא תשובה חלקית. במה היא מאופיינת התשובה החלקית? שיש כנראה זרם, כמו כאן הרב קורא לזה פעולות, שתי פעולות נגדיות על הנפש, הייתי קורא לזה שני זרמי נפש, אז תשובה שאיננה שלמה, זה כשיש זרם נפשי אחד. הזרם הנפשי האחד הוא יכול להיות או ייאוש, כשאדם רוצה לעשות תשובה, והוא רואה כמה הוא רחוק מהאידיאל, ואיזה פער אדיר יש בין הרצוי למצוי, ואיזה עבודה נדרשת ממנו, והוא יכול חד ושלום לחשוב על עצמו, שהוא כל כך מקולקל ומלוכלך, שאין סיכוי בכלל לתקן, ואם גם הוא יתקן, איזה תהליך ארוך הוא צריך לעשות, ומי יודע מתי זה יקרה, אז יכול להיכנס חד ושלום לייאוש. זה נקרא חרדה ויגון. אז אפשרות אחת של מהלך התשובה, זה כשאדם נע בציר התשובה, הוא מתחיל להתמלא בצער, בעצבות, בדקאות, בשפלות, בקדרות, שבאמת המילה אולי החמורה ביותר זה באמת הייאוש. ואפשרות שנייה, שאדם נע בציר התשובה, אז הזרם הנפשי היחידי שיש לו, זה סוג של אופוריה. איזה יופי, אני הולך להתקרב אל אלוהים, ואני קשור אל אלוהים, והחיים שלי משתנים, וכו' וכו'. עכשיו, שני הזרמים האלה, שניהם נכונים. אבל שניהם נכונים ושניהם צריכים להיות בנפש ביחד. ולכן, תשובה שהיא רק רואה את העבר, הייתי אומר המייאש. ותשובה מצד שני, שהיא רואה רק את העתיד הזוהר, שני הזרמים האלה, אם הם באים לחוד, או כל אחד בפני עצמו, זה לא מהלך של תשובה שלמה. המהלך של הייאוש הוא תקוע בעבר, והמהלך של השמחה והביטחון, הוא נמצא באיזשהו עתיד שעדיין לא הופיע. ולכן אומר הרב, כל תשובה שהיא שלמה, כמו כל דבר שהוא שלם, שיש בו חלקים שונים, ולפעמים החלקים אפילו מנוגדים זה לזה, כדי שבאמת יהיה כאן שני חלקים שלמים, שני חלקים שמרכיבים שלם, אז כל תשובה שהיא שלמה, מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות על הנפש. זה לא המלצה פה, אלא כל תשובה שהיא שלמה, מוכרחת לפעול. הכרחי שככה זה יהיה. ואם אדם נע במסלול התשובה שלו, והוא לא מרגיש בנפשו את שני זרמי הנפש האלה, אז כנראה שהתשובה שלו היא באמת לא שלמה. ולכן כל תשובה שהיא שלמה, הכרחי שזה יהיה ככה. מוכרחת היא לפעול שתי פעולות נגדיות, הופכיות על הנפש. מה שתי הפעולות ההופכיות? מה הניגודיות שבין שתי הפעולות? מצד אחד, הוא מסתכל על העבר שלו, וביחס למה שהוא צריך להיות, ואז הוא מתמלא חרדה ויגון וצער. מצד אחד, חרדה ויגון על החטא והרע שבתוכו. הוא רואה את כל החסרונות, את כל הבעיות, את כל הקלקולים, את כל הפער האדיר, אם אפשר לומר, בין המצב כרגע במציאות המצויה לבין האידיאל הרצוי, ואז הוא מלא חד ושלום באמת בחרדה ויגון עד כדי ייאוש. זה מצד אחד. ואדם צריך באמת להכיר, במהלך התשובה שלו, וכל אחד מאיתנו בעל תשובה, אמור להיות בעל תשובה, הוא צריך להכיר באמת את החסרונות שלו, ואת הקלקולים שיש לו, ואת הדברים שצריכים תיקון אצלו. ואם הוא מתייחס ברצינות לבעיות האלה, אז באמת זה גורם לו צער. זה גורם לו יגון, זה גורם לו חרדה. אם הוא חי בסרט, והוא חושב שמה שהוא עשה בעבר, זה דבר לא משמעותי, ולא חשוב, ולא קרה כלום, ולא נורא, והקדוש ברוך הוא מבטר, וזה לא יצר אצלי שום רושם בנפש, ואני יכול להיות בן אדם אחר, אז הוא בעצם לא מבין את חומרת החטאים. הוא לא מבין את הרשמים הפנימיים שהחטאים יצרו בנפשו. זה מצד אחד. לכן מצד אחד החרדה והיגון, על כל החטא, על כל החסרונות ועל כל הרע, חטא זה חיסרון, לאו דווקא רע, יכול להיות גם העדר טוב, ורע זה רע. אז הוא רואה את כל החסרונות בין העדר הטוב הפוטנציאלי ובין כאן בחומר הרע שבתוכו, ולכן האדם חייב, זה מוכרח להיות ככה, מוכרחת להיות הרגשה של חרדה ויגון בנפש. ואם זה לא קורה, אז כנראה שהוא לא מבין את המשמעויות של החטא, של הקלקול. כן, זה כמו אחד, למשל, מגיע לרופא שיניים, ואומר לו, רופא שיניים, אתה צריך טיפול שורש, ואומרים לו, החברים, תשמע, לפני שאתה הולך לטיפול שורש, תעשה הרדמה, כי אחרת אתה תקפוץ מהחלון, והוא אומר, אני לא צריך הרדמה, והוא נכנס לטיפול, והוא יוצא אחרי הטיפול, ושולם אותו איך היה, אומר, הכל בסדר, לא הייתה הרדמה ולא הרגשתי כלום. היה מצוין, אחלה רופא. מה אנחנו יודעים בוודאות? שהרופא לא הגיע לשורש. כלומר, הוא נגע מבחוץ, כי הוא היה מגיע לשורש, ללא הרדמה, אז אתה נהנק מכאבים. אם לא כאב לך, אם אתה לא מתמלא בחרדה ויגון, אז כנראה שלא הגעת לשורש. אתה לא מבין עד לאן זה מגיע. עד לאן הקלקול והרשמים שלו מגיעים. לכן, קודם כל, הפעולה המוכרחת הראשונה על הנפש, היא קודם כל באמת הצער והכאב, החרדה והיגון, על כל החסרונות והקלקולים שיש באדם מצד העבר שלו עד היום. מצד שני, אם האדם ישקע רק בחרדה והיגון, אז הוא מיואש, אז אין סיכוי. אז באמת הוא לא יתקדם ולא יתפתח למהלך של תשובה. לכן מצד שני, ביטחון ושמחה על הטוב. איזה טוב יש בו? אז יש בו לפחות שתי טובות. קודם כל, הטוב, או תרף נראה אפילו שלוש טובות. קודם כל, הטוב הראשון זה הטוב הסגולי שקיים בו. אדם צריך להכיר שבעצם הנשמה האלוהית שבקרבו תאורה. המהות האלוקית שבו תאורה, למרות הקלקולים שלו. אז קודם כל הוא מכיר שעצמיותו טובה. מהותו טובה. עשה האלוהים את האדם ישר. קודם כל. אז יש בי איזה יושר, איזה טוב אלוהי, באופן סגולי, באופן מהותי, באופן עצמי, גם אם בפועל אני לא בוחר אותו, אני לא בוחר לגלות אותו. זה דבר אחד. אז זה קודם כל הייתי אומר הטוב העצמי, הטוב הסגולי. טוב שני שקיים בו, זה חלק מהסגולה הזאת, חלק מהטוב הסגולי הזה, הוא הצליח להוציא לפועל. עשית פעם כמה חסדים, היית פעם נחמד לבריות, לאו דווקא ביניהם שבאדם למקום, גם באדם לחברו, גם בין אדם לעצמו. כלומר, יש כל מיני, נקרא לזה, הופעות של טוב אנושי וכדומה, שכן הופיעו מתוך הסגולה הטובה שלך. אז מהצד הזה אדם חייב להתמלא בשמחה וביטחון. א', יש לי טוב מהותי, ב', חלק מהטוב המהותי הזה התגלה בפועל. אומר הרב, יותר עמוק מזה, ואם האדם כל כך מיואש ומתוסכל מעצמו, עד כדי כך שהוא נסה לחפש בתוכו את הטוב, והוא לא מוצא, הוא לא מוצא את הטוב המעשי, ואפילו לא מודע לזה שיש לו טוב סגולי, כלומר, טוב בחירי, הוא לא מזהה, והוא לא מזהה שיש לו טוב מהותי, אומר הרב, ומצד שני, ביטחון ושמחה על הטוב, שאי אפשר שלא ימצא האדם בתוכו איזה חלק ממנו, לפחות מדי פעם הוא עושה איזשהו מעשה חיובי, אבל גם אם את זה הוא לא מוצא, ואפילו אם לפעמים החשבון שלו, שהאדם עושה על עצמו, הוא כל כך מאורפל אצלו, עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, הוא לא מודע שיש לו טוב עצמי, והוא לא מזהה בפועל את הטוב הבחירי שהוא כן יצליח להוציא לפועל באיזושהי מידה, אומר הרב, יש טוב שלישי. מה הטוב השלישי? עצם זה שאתה מתייסר, שאתה מצטער, שאתה כואב, שאתה חרד, שיש לך יגון מזה, שמה, שאתה כל כך חסר, עצם החרדה הזאת על החיסרון שלך, זה מגלה למה אתה שואף. זה מגלה למה אתה שייך באמת. אם לא היית רוצה להיות שייך אל הטוב, לא היית חרד ולא היית מצטער על כל הרע שבתוכך. אז עצם החרדה והיגון, זה עצמו טוב גדול. כי זה בעצם מגלה למה באמת אדם רוצה להשתייך. כי אם לא רוצה להשתייך אל הטוב, אז לא מפריע לו בכלל שהוא כל כך מקולקל ומלוכלך. אז גם אם יהיה מצב, ואפילו אם לפעמים, החשבון שלו הוא כל כך מורפל אצלו, עד שאינו מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, לא בסגולה ולא בפעולות המעשיות הבחיריות, אומר הרב, יש עדיין טוב שלישי. מה הטוב השלישי? הלא אז מה שהחרדה והיגון הם מקיפים אותו, מצד הכרת החטא והרע שבתוכו, זה עצמו שהוא חרד ויש לו יגון והוא מצטער וכואב, את כל הקלקולים שלו, הלא גם זה עצמו, הרי יש בו טוב גדול. כי כמו שאמרנו, אם אדם לא היה שייך אל הטוב, אז לא היה כואב לו שהוא לא שייך אל הטוב. אם כואב לך שאתה רואה את הרע ואת הכיעור, את החטא ואת הרע שבתוכך, מה זה אומר? זאת אומרת שאתה לא רוצה להיות שייך אל החטא והרע הזה. זאת אומרת שיש לך שאיפות אל הטוב. זאת אומרת שלפחות אתה שייך אל הטוב בשאיפה שלך. אז זה מראה באמת איפה האדם נמצא, לפחות ברצון שלו, במגמה שלו, בתוך הפנימי שבתוכו וכו'. ולכן יוצא לפי ההבנה הזאת שבעצם החרדה והיגון מצד אחד, והשמחה והביטחון, זה יכול להיות, הייתי אומר, שני זרמים ניגודיים. כלומר, מצד אחד הוא מצטער על כל העבר המקולקל, והוא שמח ובטוח על כל העתיד שמצפה לו, או על הטוב שהוא מצליח להוציא כרגע על הפועל, או על הטוב הסגולי. ואפשר גם להגיד יותר עמוק, שגם אם הוא לא מזהה את הטוב הסגולי הזה, ולא רואה איזה טוב הוא הצליח להוציא לפועל, עצם זה שהוא מלא חרדה ויגון, זה עצמו טוב גדול. אז זה לא שני זרמים, אז זה בעצם זרם שיש בו את שני הצדדים. החרדה והיגון היא מצד אחד חרדה ויגון, אבל מצד שני, היא גופה, היא עצמה, שמה באדם, נוסכת באדם, שמחה וביטחון, על עצם זה שזה מפריע לו, שזה המצב המקולקל שלו. לכן, החלק השני, ואפילו אם לפעמים החשבון שלו הוא כל כך מורפל אצלו, עד שלא מוצא בתוכו מאומה מן הטוב, אלו אז מה שהחרדה והיגון הם מקיפים אותו, מצד הכרת החטא והרע שבתוכו, הלא גם זה עצמו הרי יש בו טוב גדול. כן, אני חושב שזה כאן נקודה מאוד מאוד עקרונית, שאדם הרבה פעמים שופט את עצמו מבחוץ. לא על פי למה הוא רוצה להיות שייך, אלא על פי מה שקורה בפועל כרגע. ומצד האמת, האדם, נכון שאנחנו חיים על הבחירות שלנו, והבחירות שלנו צריכות להיות נכונות ומתוקנות, וצריכים לקחת ברצינות, כמו שדיברנו בהתחלה, ובחומרה את כל הנפילות והקלקולים, זה בואו, אנחנו לא כאן מנסים להגל את הפינות, זה ברור. אבל מצד שני, עצם זה שהאדם רוצה להיות שייך אל הטוב, זה בעצם מראה למה האדם באמת שייך. כי אם הוא לא היה שייך אל הטוב, אז הוא לא היה רוצה להיות טוב. לכן יכול להיות פעמים שאדם שופט את עצמו על פי התוצאות המעשיות שלו, והתוצאות המעשיות שלו הרבה פעמים יכולות להיות ממש לא מי יודע מה, חיוביות, והוא כואב את זה ומיוסר על זה ומצטער על זה ורוצה לתקן את זה, ועצם זה שהוא מדוכא על זה ומיוסר על זה ורוצה לתקן על זה, זה מראה באמת למה הוא שייך. זה מראה מי האדם עצמו. האדם עצמו זה לא התוצאות המעשיות. האדם עצמו זה מה הוא רוצה להיות. כי לשם באמת הוא שייך, כי אם הוא לא שייך, אז הוא לא רוצה להיות שם. הוא לא שואף לשם. לכן, ואם זה כך, הלא גם זה עצמו. עצם זה שלא מוצא טוב בעצמו, וזה כל כך מייסר אותו ומצייר אותו, זה עצמו טוב גדול, שזה מייסר ומצייר אותו. כי זה מראה למה הוא באמת שייך בפנימיותו, אבל בי שבפועל זה לא יצא אל הפועל. הלא גם זה עצמו, הרי יש בו טוב גדול, ולכן מצריך הוא מיד להיות שמח, בוטח ומלא עוז ועוצמה גם על הטוב הזה. איזה טוב? הוא לא מכיר את הטוב הסגולי, הוא לא מכיר את הטוב הבחירי, אלא הטוב שזה שהוא לא רואה בעצמו טוב, והוא מתייסר על זה שהוא לא רואה בעצמו את הטוב. עצם האיסורים האלה, זה הטוב היותר גדול. לכן צריך להיות מלא שמחה, בטוח ומלא עוז ועוצמה, גם על הטוב הזה, עד שימצא את עצמו תמיד, גם בתוך הדיכוי היותר גדול של רגשי התשובה, שהדיכוי הזה, או הצער הזה, או הכאב הזה, כמו שראינו מקודם, זה פעולה אחת על הנפש, היא הכרחית להופיע, מצד הכרת האחריות של אדם על מעשיו, וההשלכות הפנימיות של המעשים המקולקלים האלה, אבל דווקא זה, גם בתוך הדיכוי היותר גדול של רגשי התשובה, דווקא זה יוצר אצלו מלא רוח חיים וחמוש ביסוד המפעל והמעשה, כלומר, יש לו את המוטיבציה לפעול בפועל ולתקן את המציאות, ושמחת החיים והכנת ברכתה. אם כן, סיכום. אדם שלא זורמים בו שני הזרמים האלה בנפש במהלך התשובה שלו, אז אפשרות אחת. או שהוא שייך לאיזשהו ייאוש על העבר, והוא בעצם לא יכול להתקדם לשום מקום. או שהוא שייך על איזושהי אופוריה עתידה, מה אני עתיד להיות וכו'. והוא בעצם לא מבין בכלל את כל הקלקולים ואת כל התהליך שהוא צריך לעשות כדי לתקן את הקלקולים האלה. שני המצבים האלה לא מצבים נכונים. המצב הנכון היא שהתשובה כוללת בתוכה את שני זרמי הנפש. מצד אחד חרדה ויגון על הקלקול. מצד שני שמחה וביטחון על הטוב והטוב שיצא אל הפועל, שיצא אל הפועל. ויותר עמוק, עצם החרדה והיגון על הרע זה עצמו טוב. יוצא שאם נסכם בצד החיובי, יוצא שכל אדם צריך להסתכל על עצמו בעיניים טובות, לפחות בשלושה ממדים. ממד אחד, במהות שלי אני טוב, אלוהי, נשמה שנתת בי תאוריי. ב', חלק מהמהות הזאת הצליחה לצאת אל הפועל, אפילו אם זה, הייתי אומר, רוצה אל הפועל ברבדים מאוד שטחיים וחיצוניים ומזדמנים, אבל עובדה שיצא טוב מסוים אל הפועל. פעם הרמתי קליפת בננה באמצע רחוב, שאיזה ילד לא יחליק עם האופניים. יפה מאוד. והטוב השלישי הוא שגם עצם החרדה עצמה, עצם הכאב עצמו, עצם האיסורים עצמם, עצם הצער וכולי, על כל החסרונות והקלקולים של האדם, זה עצמו טוב גדול, כי זה מראה בעצם למה הוא באמת רוצה להיות שייך, ובעזרת השם יזכה להיות שייך. טוב, יישר כוח, ברוכים תהיו. נתחיל עוד 5 דקות תפילה.